יעל, היום אנחנו מתעסקות בנושא כל כך רגיש וחשוב, ואפשר לומר שגם מעט שקוף. הפעם נעשה זום אאוט מתהליך הגילוי והטיפול של מחלת הסרטן, ונביט לרגע על ההיבטים הנפשיים של ההתמודדות עם הקושי. הפעם נרצה להתייחס גם לאנשים הקרובים, למטופלות והמטופלים, וננסה להבין מהם הצרכים שלהם, והאם גם להם יש מערך תמיכה. בבתי הספר לרפואה וגם בבתי החולים עצמם, אין הרבה שיח על ההיבט הנפשי של המטופלים, המטופלות ומשפחותיהם. אנחנו לומדים בבתי הספר לרפואה איך לאבחן מחלות, איך לטפל, אפילו איך לבשר בשורה מרה. אבל מה קורה רגע אחרי שהמטופלת מגיעה הביתה מהפגישה עם מערכת הבריאות? האם המערכת נותנת מענה למה שקורה עם המטופלים והמטופלות בחיים עצמם? המטופלת הזאת צריכה לקום מחר בבוקר, להיות בזוגיות, לנהל משפחה, ללכת לעבודה, וכל זאת על אף שלעיתים היא מרגישה שעולמה חרב. ובואי לא נשכח שאם יש לה בן או בת זוג, הם נכנסים להתמודדות דומה, אך פעמים רבות ללא כל הכרה בקשיים שלהם ובתפקיד הסלע האיתן. הצוות הרפואי לא תמיד מודע מספיק, הוא חושב שזה מתפקידו לתת מענה גם לצרכים האלו. אני מקווה מאוד שהיום בשיחה עם דוקטור בראון נוכל לשפוך יותר אור על הנושא הזה. עוד פתיחה ומתחילות.
היי, אני יעל זילברמן רומנו.
ואני עינב בחר.
ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל.
שלום דוקטור מיכל בראון, תענוג לארח אותך איתנו היום.
צהריים טובים.
דוקטור בראון היא פסיכולוגית שיקומית מומחית ופסיכו-אונקולוגית, מזה למעלה משני עשורים מטפלת באנשים אשר מתמודדים ומתמודדות עם מחלות הסרטן, בבני משפחותיהם ובצוותים הרפואיים. היא מנהלת את המערך של הטיפול הנפשי ביחידת השד האונקולוגית במרכז הרפואי הדסה, ולצד זה חוקרת בתחום הפסיכו-אונקולוגי ומרצה בכירה בבית הספר למדעי ההתנהגות, ויועצת הנשיא להוגנות מגדרית במכללה האקדמית תל אביב יפו. מחקרה לאורך השנים עוסק בהתמודדות של נשים אשר חלו בסרטן השד, בהתמודדות של בני ובנות זוג של חולי חולות סרטן, ובתשישות החמלה ובתהליכי האבל של הצוותים המטפלים.
נתחיל בקטע מעמוד יחידת השד של המרכז הרפואי בהדסה. הטיפול במערך השד בהדסה הינו רב תחומי ונוגע בכלל ההיבטים עם המתמודדות המובחנות. כחלק מתפיסת העולם שלנו, לכל אישה מוצא, מעבר לטיפול הרפואי, הפיזיולוגי, גם טיפול התומך בהתמודדות הרגשית והנפשית. זאת כחלק מתפיסה של טיפול ממוקד, אך כוללני בחולה או בחולה, וראיית ההתמודדות הנפשית והמשפחתית כחלק אינטגרלי מתהליך הטיפול.
בעונה הקודמת דיברנו עם שרון פלג נשר על קשיים בזוגיות ובמיניות שמתלווים למחלה כרונית וספציפית למחלת הסרטן. אני מניחה שזה רק אספקט אחד מתוך עולם שלם של התמודדויות נפשיות חדשות, אימן מטופלות ומשפחותיהן נאלצות להתמודד. מהניסיון שלך, איפה מתבטאים הקשיים העיקריים, משלב ההבחנה דרך הטיפולים, ועד ההתמודדות עם החלמה או לחילופין עם שלבי סוף החיים?
טוב, צהריים טובים קודם כל, ותודה שהזמנתן אותי. זו שאלה ענקית, יעל.
ענקית, כן. התחלנו בגדול, אמרנו נתחיל חזק ואז נגביר את הקצת.
אבל אולי נתחיל בזה, מעמוד השער הזה של הדסה, שבאמת, אני חושבת, ככה מציג תפיסת עולם, שבה אנחנו מטפלים בחולות, ולא מטפלים בגידולים, לא מטפלים בשדיים. אנחנו מטפלים כולנו, כל הצוות, אונקולוגיות, כירורגיות, פלסטיקאיות, פסיכולוגיות, עובדות סוציאליות, מזכירות, כולנו מטפלים באישה, ובמובן הזה אנחנו רוצים לתת מענה לכל האתגרים והסוגיות שעומדות על הפרק, ואני אגיד שגם אנחנו מנסות מאוד לתת מענה גם לנשים וגם לבני המשפחה שלהם, שבני המשפחה יכולים להיות בני הזוג או בנות הזוג של אנשים, יכולים להיות הילדים, ואוכלוסייה שאנחנו בכלל לא מתעסקים בה, לצערי, אבל היא נמצאת על הפרק, לפחות גם בהקשר המחקרי וגם בהקשר הטיפולי, זה ההורים של אנשים. מה קורה לאימא כשהבת שלך הבוגרת חולה בסרטן שד? זה אוכלוסייה שכמעט ואף אחד בעולם לא עוסק בה, ואני מקווה שמתישהו נגיע לשם. אני אגיד ש... בבסיס, ברגע שאישה מאובחנת עם סרטן שד, אני לא יודעת אם חורב עליה עולמה, אבל העולם שלה מתלתל. והרבה מאוד השגרה, הרבה מאוד מהנחות היסוד שלה על עצמה, על העולם מתעררות, על מערכות יחסים, ואיזשהו איזון שכל אחת מאיתנו מגיעה אליו, מופר. ובשלבים הראשונים אני חושבת שהדבר העיקרי זה בכלל להבין איפה הן נמצאות, מה קורה. אני אגיד שהרבה מאוד פעמים, דווקא בשלבים הראשונים, נשים בכלל אין להם את הזמן לעצור שנייה ולהבין מה קורה עכשיו, מה זה אומר על הגוף שלי, מה קורה לזוגיות שלי, כי הן נמצאות במלחמת הישרדות של הבחנה מאוד מאוד מהירה, נשים לפעמים נכנסות לטיפול שבוע אחרי שהן יודעות שהן חולות, נכנסות לניתוחים, הכל נורא 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 מהיר, ואני הרבה פעמים אומרת לנשים, זה כמו מלחמה, נכנסים ואת שורדת מיום ליום, יש מלחמת הישרדות. להגיע לטיפול, להבין מה קורה, להיות מאורגנת, כן עובדת, לא עובדת, הכל מאוד 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 מהיר.
ביורוקרטיות.
המון ביורוקרטיות. וגם לדבר פתאום בשפה זרה, כי להגיע לתוך המערכת הרפואית, זו מערכת שלא דוברת את השפה שלך, את לא יודעת מה היא אומרת. הרבה פעמים העבודה שלנו היא לייצר תיווך בין השפה של המערכת לשפה של האישה, ולנסות להסביר את המידע הרפואי, להסביר את ההשלכות של הדברים האלה. אז זה הרבה פעמים בשלבים הראשונים זה מה שמאפיין, ואנחנו עסוקים הרבה מאוד בלייצר סדר, לעזור לנשים להבין מה עומד בפניהם, מה עומד לקרות. כשהרבה מאוד פעמים, אני אגיד שהמרכז שלנו גם מטפל בהרבה מאוד נשים מאוד צעירות, אז הרבה מאוד פעמים הדרך לגשת אל הנושא זה לגשת דרך הילדים. כלומר, מה אני הולכת להגיד לילדים שלי? הילדים שלי מפחדים, רגע, בעצם אני מבינה מה קורה, או הילד לא מבין מה קורה, איך אני מסבירה לילדים מה קורה, כשאני בעצמי עוד לא לגמרי תופסת את המציאות. אז אלה השלבים הראשונים. הרבה מאוד פעמים, לאחר זמן מה, לפעמים זה לוקח ממש אחרי כל השלבים הכימותרפיים, שהיום הרבה מאוד מהטיפולים מתחילים דווקא בכימותרפיה, יש שלב שבו מגיעה רגיעה, או שנוצרת שגרה, או שאפילו אנחנו כבר מדברים בשלבים של כבר שאנחנו לקראת הסוף, והרבה פעמים הקושי הנפשי מתגלה אז.
כן.
בשוך הקרבות. כשיש שקט שמבחינה פיזית, או מבחינה של מה שקורה ביומיום, הכל ברור, גם הסביבה כאילו אומרת, זהו, עברנו את השלב הקשה, ואז מגיעה הנפילה, ואז גם הרבה פעמים מערכת התמיכה, או כבר עייפה, או לא לגמרי, כאילו באיזו שמחה גדולה שהכל יסתיים, והאישה הרבה פעמים דווקא בשלבי החלמה, דווקא בשלבים של סוף טיפול חובה משבר, כי אני תמיד אומרת לאנשים, זה כמו באמת, זה לוחם בקרב, שפתאום שם לב שהוא נפצע במהלך כן. הקרב. בקרב, כשאתה בהישרדות, אתה לא שם לב.
נכון.
אבל אחרי זה פתאום להבין, רגע, מה זה אומר? מה זה אומר להיות בלי שד?
זהו, בדיוק רציתי לשאול, איפה היא עשויה למצוא את עצמה בתוך הנקודה הזאת? כאילו היא עשויה למצוא את... אני קצת לא... לשמחתי, למרות שיש לנו היסטוריה במשפחה, לא מספיק בקיאה בשלבים, אז בסוף, ברגיעה הזאת שאת מתארת, יכול להיות שהיא באמת כבר אחרי קריטת שד, או, זאת אומרת, זה יכול להיות כבר במצבים כאלה.
יש היום, אולי זו גם אמירה נורא חשובה, היום מבחינה רפואית יש שונות מאוד מאוד גדולה, זה לא מחלה אחת כן. וזה לא מהלך אחד, ומדברים היום על tailored medicine, אנחנו תופרים את הטיפול הרפואי, פר אישה, ואנחנו מקבלים מהלכים מאוד מאוד שונים. כשאני התחלתי בפסיכו-אונקולוגיה לפני 25 שנה, פחות או יותר היה איזה נתיב שכולם הלכו בו, היום יש שונות מאוד מאוד גדולה, וגם ברמה הנפשית אנחנו נרצה לעשות את אותה עבודה, להיות נורא נורא מותאמות למה שאותה מטופלת צריכה, שזה קשור גם למה קורה מבחינת המחלה, ועוד פעם יש מחלות מאוד שונות, וזה קשור לאישיות שלה, וזה קשור למערכת שמתוכה היא באה, זה קשור לתרבות שממנה היא מגיעה. אנחנו בפתח של מחקר מאוד גדול שמתעסק באוכלוסייה החרדית, בנשים חרדיות ונשים ערביות ממזרח ירושלים, וההתמודדות שלהם עם סרטן שד גרורתי, הסוגיה התרבותית היא מאוד מאוד משפיעה גם כן. אז הרעיון הוא באמת להיות נורא נורא, לתת מענים לצרכים המאוד מאוד ייחודיים של כל אחת מהאנשים. והסיפור הזה של, גם של להיות מול המקום שבו אין שד, גם הוא מורכב מהגיל של האישה, מאיפה היא מגיעה והכל, אבל עדיין יש פה שינויים מאוד מאוד גדולים, גם בתפיסת הגוף, בתפיסת העצמי שלה, בכלל, זה איבר נורא נורא מעניין, שדיים.
נכון.
כי זה איבר שיש בו הקשרים של אימהות והנקה, ויש בו הקשרים מיניים, של הנאה מינית, שלפעמים לא מדברים על זה, כי עסוקים נורא באיך זה ייראה, אבל לא מבינים שבעצם יש אובדן גם של ההנאה המינית.
כן, לגמרי.
במהלך יחסי מין.
והדימוי הגופני.
והדימוי הגופני והמראה. כלומר, הרבה מאוד דברים מנוכזים לתוך, לתוך האיבר הזה, שכאילו, כאילו אני עושה במרכאות עם הידיים, הוא בשלבים מסוימים הוא כאילו לא פונקציונלי. אומרים, אוקיי, זה לא רגל, זה לא יד, אבל זה איבר שמגלם בתוכו הרבה מאוד ממה זה להיות אישה, מה זה אומר להיות אישה בלי שדיים. ונשים מתמודדות בצורות שונות, אבל אני חושבת שאצל רובן יש תהליך גם של אבל על השד שהיה ואיננו, וממש לפעמים יהיו תהליכים של פרידה מהשדיים שאנחנו נעשה לקראת הניתוח, תהליכים של צער על זה שזה ככה, והסתגלות למצב החדש. אני אגיד שלתוך זה, עוד פעם, יש אוכלוסיות מסוימות שאצלם זה יהיה שונה. כי למשל, נשים שמגיעות ממשפחות של, יש בהם הרבה נשאות של סרטן שד, והן מסתובבות עם הגנים של סרטן השד, יכולות לחוות את השדיים כמטופלות שידברו על פצצות זמן מתקתקות. ואז יש הקלה מאוד גדולה בקריטה, בלהגיד זהו, גמרנו, לקחתי שליטה על הידיים, אני נפרדת ממשהו שהוא איים עליי, ולא משהו שהוא הביא לי הנאה, והוא אפילו מסמל אולי הרבה מאוד אובדנים שחוויתי, של אימא, של אחיות, של נשים במשפחה שלי. אז עוד פעם, זה נורא 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 תלוי. אני חושבת אם עד עכשיו דיברנו על הסיפור של נשים שמתמודדות עם סרטן שד מקומי, ששם יש טראומה, יש התמודדות, ויש אמירה שלנו כמערכת, זו הולכת להיות תקופה מאוד 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 קשה, אבל אחרי זה יש שיקום ויש החלמה. האתגר המאוד גדול זה דווקא בסרטן השד הגרורתי, שהרפואה בשנים האחרונות מבשרת דברים נורא טובים, כי נשים חיות יותר זמן עם מחלה גרורתית, ואז הסוגיה העיקרית זה איך חיים יחד עם המחלה. כי זה לא תקופה קצרה וגמרנו, זה לחיות כל הזמן יחד עם הדבר, עם הדבר הזה שהוא מאיים, שהוא מפחיד, שהוא דורש טיפול, שהוא דורש הסתגלויות, ותהליך מאוד מאוד דינמי, גם של האישה, גם של המשפחה, כי יש כל הזמן שינויים, ויכולה להיות תקופה נורא טובה שיש שקט, ואז כאילו הכל בסדר, ואז יש חזרה ושוב פעם, ובכלל ההגדרה העצמית של מה אני בריאה, אני חולה, מה אני עושה עם החיים שלי לאור הדבר הזה. אז הסוגיה של, ואפילו אני אגיד ברמה הפוליטית שנייה, אנחנו בפודקאסט פמיניסטי, על זה האישי הוא הפוליטי, הסיפור הזה של האגודה למלחמה בסרטן, וכל הסימבולים של מלחמה ולוחמות וניצחון ולנצח, כשאנחנו באים אל מול הסרטן הגרורתי, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר מורכב. כי מה זאת אומרת לנצח פה? ואני חושבת שהעבודה שלנו עם אנשים זה כל פעם לדייק לכל אחת מהאנשים מה היא רוצה מהחיים. כשטלטלה כזאת באופן בסיסי, אני חושבת, גורמת לנו, ובכלל מפגש שלנו עם המוות, גורם לנו לשאול, מה אני עושה פה? מה אני רוצה מהחיים האלה? מה הוא בעל ערך עבורי? מה הוא משמעותי עבורי? ומה אולי לא? איזשהו רגע כזה של חשבון נפש מאוד עמוק, של להגיד, אז רגע, אם החיים שלי פה הם מוגבלים, והחיים של כולנו מוגבלים, רק אנחנו לומדות לשים את זה בצד.
באמת?
אני תמיד אומרת שהעובדה היחידה שמשותפת לכל בני אדם זה שנמות בסוף. השאלה מתי זה הסוף, אבל באמת המפגש הזה עם המוות גורם לנו גם לשאול שאלות מאוד קשות על החיים. והוא יכול להשאיר את החיים, הוא יכול לדייק אותם, הוא יכול לעזור לנו להגיד איך אני רוצה לחיות, לא איך אני רוצה למות. אז זה השלב הזה, ושלבי סוף החיים הם שלבים מאוד מורכבים של פרידות, של עיסוק במקומות שאני יכולה, שאפשר להיות גאים בהם או שלמים איתם, וגם החמצות וכאב. ואני יכולה להגיד, זה גם החולות, זה גם בני המשפחה שלהם. וגם אנחנו בתור מטפלים של מקומות שבהם אנחנו נפרדים. נפרדים ונפרדות.
קשה.
מאוד מאוד קשה. באמת עבודת קודש, העבודה שלך. אז באמת בהמשך לזה, כמו שקודם ציינו, הבשורה הזאת מציבה קשיים נפשיים, אבל לא רק למטופלת או המטופל, אלא גם לבנות ובני הזוג, והתא המשפחתי כולו, באמת כמו שאמרת, ההורים, שאני מודה שבעצמי בכלל לא
חשבתי. אף אחד לא סופר אותם.
זה די מטורף, בתור אימא בעצמי, לדעת שבסוף אף אחד לא שם לב. אז מה, היינו שמחות לשמוע על, גם כי את חוקרת בעצמך, וגם בכלל, מה עולה מהמחקרים על איך משפיעה המחלה על הסביבה הקרובה של המטופלות והמטופלים.
אוקיי, אז אולי נדבר על בני זוג. אני חושבת שילדים זה
עולם אחר.
עולם, פרק נפרד. באופן מאוד מאוד מפתיע, או שלא מפתיע, ועקבי, אנחנו מוצאים מצוקה מאוד גדולה אצל בני זוג של חולות סרטן שד, וגם אצל בנות זוג של חולים ושל חולות. במחקר שפרסמתי לפני כבר כמה שנים טובות, מצאנו פי שתיים מצוקה, פי שתיים סימפטומים דיכאוניים אצל בני זוג ובנות זוג, לעומת חולים וחולות, ופי וואו. שתיים סימפטומים של חוסר אונים וחוסר תקווה. כלומר, קראנו למאמר, The Hidden Morbidity in Cancer. כאילו להגיד, כשרופא פוגש חולה, יש בחדר עוד מישהו שגם הוא חולה בתחלואה לא פיזית אבל נפשית, ובעצם אחוזי הדיכאון ואחוזי החרדה שמדווחים גם במחקרים שלי וגם בכלל, הם הרבה יותר גבוהים בקרב בני זוג מאשר בקרב החולים והחולות.
חולים עצמם, חולות עצמם, וואו.
שזה נורא נורא מעניין, ויש המון ניסיונות להסביר ללמה זה, למה זה קורה, כי בעצם מי שסובל פיזית זה ודאי החולה או החולה. ויש הרבה מאוד כיוונים והסברים לדבר הזה, נגיד כמה מהם. אחד, יש קושי מאוד מאוד גדול לראות מישהו שיקר לך, שנמצא בסבל.
נכון.
ושיש איזושהי חוויה לפעמים של חוסר אונים אל מול זה. כלומר, השילוב של גם לראות מישהו שיקר לך סובל, וגם להרגיש חסר אונים, זו חוויה נפשית מאוד מאוד קשה. זה כבר נותן לנו רמז על מה אולי אפשר לעשות, על איך אפשר להרגיש שיש מה לעשות. אבל בבסיס, יש תחושה כזאת הרבה מאוד פעמים, עם קושי מאוד מאוד גדול. הדבר הנוסף הוא מערכת התמיכה של בני ובנות הזוג. אני תמיד מלמדת, ואני מנצלת את ההזדמנות גם פה, להגיד, כשאתה מתקשר לבית שיש בו חולה או חולה, ובן או בת הזוג עונים, אל תשאל אז מה שלומה.
נכון, בדיוק רציתי להגיד.
תשאל מה שלומך. מעט מאוד אנשים שואלים את בני הזוג מה שלומה, מעט מאוד מתעניינים במה שלומם, והם הרבה פעמים ממש מוחקים את הזהות שלהם כאנשים, כפרטים, והם הופכים להיות רק בן או בת הזוג של החולה או החולה. הם מקבלים לפעמים מעט מאוד תמיכה, נגיד עוד שנייה משהו מגדרי, כי יש פה הבדל בין המגדרים. במובן הזה, הם כאילו דמויות שקופות בתוך המערכת, גם בתוך המערכת הרפואית, אבל גם בתוך מסגרות א-פורמליות משפחתיות.
אני חושבת שגם המטופלות עצמן, זאת אומרת, מטופלים, מטופלות, לא יודעת להגדיר את זה, אבל אדם שהוא חולה, מסתכל על עצמו, והוא כרגע המסכן או האדם שנמצא בבעיה, וכולם ממשיכים כאילו את החיים שלהם כרגיל במרכאות, כן? זה כמובן, זה בדיוק, הטלטלה עוברת על כולם, אבל בסופו של דבר, החיים שלי עומדים פה על הסף, ואתם ממשיכים, כאילו, העתיד שלכם עוד פרוס לפניכם, כאילו, אני אומרת את זה בקיצוניות, אז...
אז באופן נורא נורא מעניין, לפעמים במחקר אנחנו עושים דברים בטעות ומגלים דברים נורא מעניינים בטעות. אז במחקר גדול שהייתי שותפה בפוסט שלי בקנדה, איתרנו בני זוג שהם מטפלים עיקריים, לא משנה, שואלים את החולה מי המטפל העיקרי שלך, ואם החולה אומר בן הזוג, אז מצרפים אותו למחקר. ובטעות השארנו את השאלה על מי המטפל העיקרי שלך, כששאלנו את בני הזוג. כאילו, בטעות שאלנו את בני הזוג,
וואו,
who is גדול. your primary caregiver. ובאופן מרתק, 97%, משהו כזה, אם לא יותר, ענו שהמטפל העיקרי שלהם הוא בן הזוג החולה. כלומר, משהו בקשר ההדדי נשמר, של מי שדואג, מי ששואל בסוף את בן או בת הזוג,
איך?
מה שלומך, זו המטופלת או המטופל. אני חייבת להגיד שלפעמים כשזה לא קורה, אז זה משהו שאני מזמינה אותו בתוך טיפול לבחינה, ולהגיד, שאלת אותו פעם מה שלמה, או מה עובר עליו, פתאום להגיד, רגע, באמת מלא זמן לא שאלתי, ואולי גם לא קשה. אז הסיפור הזה של לשמר את ההדדיות בתוך הקשר, גם כשהכל מאוד מופר, ומערכת יחסים שהיא הדדית בזוגיות, שיש בה לתת ולקחת, היא משתנה כשאחד מבני הזוג מאוד מאוד חולה, אז איזשהו ניסיון לשמר את זה. אבל ודאי שהסביבה תיתן תמיכה ועזרה וקבוצות תמיכה לחולים ולחולות ופחות לבני הזוג. להגיד משהו על מגדר בהקשר הזה?
בוודאי.
באופן, לא יודעת אם מפתיע או לא מפתיע, אנחנו נמצא שנשים הן יותר מטפלות עיקריות של חולים וחולות מאשר גברים. כלומר, אנחנו נמצא בנות זוג שמטפלות, נגיד אליהם עוד שנייה משהו, אבל נמצא גם בנות של חולים שהן המטפלות העיקריות, אימהות, גרושות,
שמחזירות את הבעל,
שנרתמות לגמרי, וחוזרות למערכת יחסים זוגית עם גבר שהם נפרדו ממנו, והן מטפלות בו עכשיו. גברים באופן ידוע, אני לא חושבת שאני מפתיעה פה משהו, מישהו, יש להם מערכת, רשתות התמיכה שלהם יותר דלות. וכשגבר נשוי, מי שתטפל פה תהיה אשתו. כשאישה נשואה, מי שיטפל בה, מי שיהיה המטפל העיקרי, הוא לא בהכרח יהיה הבן זוג שלה, לפעמים זאת תהיה חברה, לפעמים זאת תהיה אחות, לפעמים זאת תהיה אימא. אנחנו רואים את זה דרך אגב בטיפול יום. מי מגיע עם החולה? כשזה גבר נשוי, תמיד תגיע אשתו, כמעט תמיד, וכשזו אישה יגיעו איתה כל מיני. באופן עמוק יותר, זה אומר שיש איזושהי ברירה לגברים, האם להיות המטפל העיקרי או לא, ולנשים אין כל כך ברירה. הן מנותבות לשם, אנחנו מוסללות לשם, אנחנו, זה התפקיד החברתי שלנו, וזה יגרום לנשים להיות פחות מרוצות בתפקיד שלהם כמטפלות, בבני זוג חולים מאשר הגברים. כי מי שהוא גבר ומטפל,
כמו האבא שמשתתף, האבא שמשתתף בבית, לעומת האישה שאין לה ברירה
עליו.
אבא שעוזר, כן.
לגמרי. ואז קורה עוד דבר. כי גבר שמטפל באישה חולה, בואו ניקח דוגמה של משפחה צעירה, שיש בה ילדים קטנים, האישה, האמא חולה, יגידו, איך אפשר לתפקד? איך הבית הזה יכול לתפקד? וכמות העזרה שהגבר הזה יקבל סביב, אוכל, ניקיון, מיליון ואחד דברים, היא תהיה הרבה יותר גדולה מאשר לפעמים אישה שמטפלת בזוג חולה, ששם הבית כאילו ממשיך. אז לא
נגיד את השאר לבד, אבל כאילו
היא תקבל פחות עזרה. זה כאילו יהיה מובן שהיא מחזיקה את כל הדבר הזה. ואז אנחנו מקבלים באמת פערים שהם גם מגדריים, וגם קשורים באמת להבניות החברתיות של איך התפקיד שלנו כנשים וגברים מוגדר בתוך חלוקת התפקידים בבית, ובתוך החברה שאליה אנחנו שייכים ושייכות. אז הסיפור הזה של מערכת התמיכה גם הוא מורכב, ודבר נוסף שהוא חשוב לומר אותו, והוא נורא מעניין, שההסבר הקלאסי ללמה בני זוג סובלים, הוא ההסבר הקלאסי היה תמיד נטל. להיות בן זוג של חולה זה המון נטל. זה נטל בעבודה בבית, בטיפול בילדים, בפרנסה, בלהיות מול המערכת הרפואית, בלהשיג התחייבויות, באלף אחד דברים, בתמיכה רגשית, לפעמים בתמיכה סיעודית, שבן הזוג הוא נושא בנטל הזה. בסוגריים אני אגיד שכששואלים בני זוג מה המטלה הכי קשה, זה לא הטיפול הסיעודי, זה הטיפול הרגשי. הבן זוג שלי נמצא בדיכאון, ואני לא יודע איך לעזור.
נכון, כי בסיעודי אתה יודע איך לעזור.
אתה עושה, אתה בדואין.
אתה מנקה, אתה זה.
אתה יכול לעשות, אבל להיות מול בן זוג שלך שכרגע נמצא בדיכאון או בכאב נורא גדול נפשי, החוויה של חוסר האונים שדיברנו עליה היא מאוד גדולה. אבל כשבדקנו האם הנטל הטיפולי הוא זה שמסביר את הדיכאון למשל של בני הזוג, לא מצאנו את זה. כי מה בדקנו? בדקנו למשל את כמות השעות שהם משקיעים בזה, לא נמצא. כמות המשימות שיש להם לא נמצאה. ואנחנו נוטים היום לדבר על ההבדל בין נטל אובייקטיבי, אפשר לקרוא לו ככה, ונטל סובייקטיבי. כלומר, הסיפור הוא לא כמה אתה עושה וכמה אתה מושקע בטיפול, אלא כמה אתה חווה את הדבר הזה כקשה עבורך. Mm-hmm. ואנחנו כולנו מכירים בני ובנות זוג, או מטפלים אחרים, שעושים המון, ואומרים, קטן עליי. ומישהו שעושה מעט מאוד, אבל עבורו זה נורא נורא קשה, וזה לא ממקום שיפוטי, יכול להיות שנורא קשה לו מעוד 1001 סיבות אחרות, אבל הסיפור זה באמת מה הקושי, ואולי אני אספר עוד כזה אנקדוטה אחת ככה על השאלה הזאת, עשינו פעם קבוצה לבני זוג, שהייתה עבורי, המפגש הזה היה ממש מפגש מכונן בהבנה של מה קורה, ועשינו סבב, עשינו קבוצה, תמיכה, עושים סבב, כל אחד שיציג את עצמו. והסבב הלך כך. האדם הראשון אמר, קוראים לי, לא משנה, משה כהן, אשתי חלתה ב, משנה זה וזה, היא כבר עוברת טיפולים, והבא בתור אמר, קוראים לי, לא משנה, משה לוי, ואמר, ואשתי, וגמרנו את הסבב, ואמרנו להם, אתם יודעים, אנחנו לא יודעים עליכם כלום, אנחנו לא יודעים בני כמה אתם, אנחנו יודעים מה אתם עובדים, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים המון המון מידע על האנשים שלכם. ואמרנו, בואו נעשה את הסבב שוב. ולקח בערך 3 פעמים, עד שיכולנו לקבל להם איזשהו מידע על עצמם. וואו. כי כאילו הזהות שלהם כאנשים נעלמה, וכל מה שנותר היה העובדה שהם כרגע בני זוג שמטפלים בחולה או בחולה. והיכולת שלנו לתת בתוך המסגרות של הטיפול שאנחנו מספקים מקום גם לבני הזוג, ולשאול אותם מי אתה ומה שלומך ואיך הדבר הזה משפיע עליך. ונכון שלפעמים אתה רוצה פשוט לשבור את הכלים ולברוח, וזה בסדר. אתה לא צריך להיות אמא תרזה. אני תמיד עשיתי פעם, כמה פעמים, הרצאה לנשים צעירות עם סרטן שד, ודיברנו על זוגיות, ואמרתי, היינו רוצים שאמא תרזה תטפל בכולנו, אבל רוב הגברים הם יותר הומר סימפסון מאמא תרזה. ואמרתי, בואו נדמיין את משפחת סימפסון, ולמרג' סימפסון יש סרטן שד. מה קורה? איך הומר? והוא מת עליה. אני חושבת שהוא באמת אוהב אותה. ואז באמת קורה עוד דבר שהוא נורא מעניין בין גברים ונשים, שבמחקר מקסים שעשו פעם, שאלו נשים האם, שהתמודדו עם סרטן שד, שאלו את הנשים האם קיבלתם תמיכה מבני הזוג שלכם, והתשובה הייתה לא, או לא מאוד, זה לא שחור לבן, אבל לא, הם לא קיבלו הרבה עזרה. ואז פנו לאנשים, לבני הזוג של אותם נשים, שאלו האם...
האם הגשתם עזרה?
והם אמרו המון.
מלא.
מאוד מלא. וזה טרגי. ממש. כי אף אחד לא שיקר.
נכון.
פשוט משהו לא עבד טוב, ומה שאנשים ציפו לקבל הם לא קיבלו. עכשיו אנחנו מכירות את זה גם מהיום-יום שלנו, נכון. נגיד את זה בשקט או לא בשקט, אבל כשיש חולי, גם הציפיות הן יותר גדולות, גם ההזדקקויות הן יותר גדולות, וגם המאמצים שמושקעים הם יותר גדולים, וזה באמת סיפור טרגי, שבו נשים יכולות להגיד איך הוא לא מבין את מה שהבת שלי מבינה, שכשאני בוכה אני לא צריכה שהוא יגיד לי, יאללה, קדימה, בואי נסתער, נצא, תתלבשי. אני צריכה שהוא
ייתן לי חיבוק.
ייתן לי חיבוק, ילטף לי את הגב, שלא יגיד כלום. וחלק מהעבודה הזוגית היא לגרום לנשים להגיד מה הן צריכות, ולא לא לחשוב שאם הן אומרות את זה, אז זה הופך להיות פחות בעל ערך.
נכון.
וללמד את הגברים לומר גם מה הם צריכים, ולשמוע, ולעזור להם לייצר תקשורת יותר גלויה סביב הצרכים והרצונות וההזדקקויות שלהם. אז זה ככה עוד פן ב...
בכלל בזוגיות יש עניין כזה שאני חושבת שאנחנו רואים הרבה קומדיות רומנטיות וסרטים של דיסני, וחושבים שרמיזות... כל העניין הזה קצת קלקל אותנו בתקשורת, כי חושבים שהרמיזות האלה יעזרו, וגם במיניות, למשל, כל מיני פרקים שדיברנו, אז לא אומרים בדיוק בדיוק מה רוצים, מצפים שהפרטנר יבין, והרבה פעמים
כן, פשוט מתוסכלים. כן, כי יש לנו את הפנטזיה הזאת, וזה מתחבר למה שאת אמרת, שכאילו, אם אני כבר אגיד את זה, אז זה כבר פחות כיף, כי כאילו כבר, כאילו, כי אני אמרתי לך מה אני צריכה, אתה צריך להבין מה אני צריכה, אני לא רוצה...
שזה מתחבר לאיזו פנטזיה ילדית שלנו, נכון, שאימא מבינה אותנו בלי מילים, שגם זה באיזשהו שלב בתור אימהות נגיד,
זה גם
לא עובד.
לא עובד.
אבל יש שלב כזה שאנחנו מפנטזים, ובכלל אני אגיד גם שמצבי חולי יש בהם מימד רגרסיבי.
כן.
של הזדקקויות פיזיות פתאום, כמו שהיינו קצת יותר...
נכון.
ויש איזה רצון שמישהו יבין אותנו ללא מילים. נכון. לא עובד.
נכון.
ואולי גם בהקשר הזה נגיד שבאמת סרטן, ספציפית סרטן השד, הוא סרטן שגם מאוד מאתגר נשים, ואני מבינה שהיה פרק שלם על זה, אז אני לא ארחיב, אבל שגם בהקשר המיני והאינטימי, יש קשיים, הם לא קשורים ממש רק להקריטה של השד, הם קשורים גם למשל כניסה לגיל המעבר באופן פתאומי ומוקדם, יובש בווגינה, כל מיני דברים ואתגרים שהם בהרבה מאוד מקומות פחות מדוברים.
נכון.
אני יודעת שאצלנו ככה יש הקפדה מאוד גדולה גם לשאול על זה, יש לנו גם ייעוץ מיני שאנחנו נותנים לנשים שרוצות, אבל זה מאוד לא פשוט. אני יכולה לשתף באנקדוטה נורא נורא מעניינת, שבאיזו קבוצת מיקוד עכשיו במחקר שהזכרתי, שהשתתפו בפסיכולוגיות ועובדות סוציאליות בתחום שלנו, אז אמרו שדווקא אצל האוכלוסייה החרדית ואצל האוכלוסייה הערבית יש יותר דיבור ישיר על מיניות.
וואלה.
נכון, מפתיע. כי יש יפה. מקווה ויש מצווה ויש סוגיות, ויש משהו שאתה מחויב, הגבר גם מחויב.
זה חייב להיות בזמן מסוים.
זה גם, אבל זה הגבר לא... גם יש לו מצווה לענג את אשתו. ופתאום אם זה אמור לקרות וזה לא קורה, אז איך מתמודדים? ונשים יהיו עסוקות בזה, ויש שיח מאוד גלוי, והיה איזו אמירה שדווקא ככל שיש יותר נשים ליברליות, יש פחות דיבור ישיר על מיניות. שזה היה פתאום איזו נקודה
לא מעניינת. זה גם עלה לנו לדעתי בשיחה עם מיכל, דווקא עם מיכל לוריה, אני חושבת שזה
עלה. שהיא עוד שותפה שלנו.
כן, נהדרת.
נכון.
את רצית לשאול עוד משהו בנוסף על ה...
כן, גם רציתי לשאול לגבי מה שאמרת, עניין אותי, מה את הצד ההפוך? אמרת על זה ששואלים נשים כמה בן זוג עזר אומרות מעט, ובן זוג אומר, אני עזרתי המון. היה גם את השאלה ההפוכה ששאלו...
לא, זה המחקר של סרטן שד, אבל אני אגיד על זה משהו. בעבר היינו עסוקים בהאם יש תמיכה או אין תמיכה. זה היה כאילו נורא פשוט. נכנסים לחדר, רואים חמולה, אני גם מירושלים, אז יש לנו חמולות, ואומרים, יש מלא תמיכה, יוצאים, אומרים, הכל בסדר. היום ההבנה שלנו היא שכל הסיפור של תמיכה הוא מאוד מאוד מורכב, ושיש סוגי תמיכה שיש שם נוכחות, אבל היא נוכחות מזיקה. היא נוכחות שלא מקלה. היא נוכחות שהיא השתלטנית, או שהיא נוכחות שהיא חונקת. שיכול להיות מצב כזה שיגיד לי, נעשה את זה לא מגדרים, תגידי לי מטופלת, בבקשה, תגידי לו שיצא קצת עם החברים, כי הוא משגע אותי.
כן.
Yeah. כי הוא רודף אחרי, אכלת, לא אכלת, שתית, לא שתית. את יודעת, צריכה משהו, את לא צריכה משהו, אני לא צריכה כלום, אני צריכה שקט. בן הזוג יש לו כוונות מאוד 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 טובות. ברור. זה לא ממקום רע, אבל יש איזשהו משהו ש... הוא נמצא בחרדה, והוא צריך להרגיע את החרדה של עצמו, ומהמקום הזה הוא לא רואה את מה היא צריכה.
שוב, זה החוסר אונים, זה הצורך נכון, לפעול ולעשות.
נכון. כדי... אז שוב פעם, הניסיון לעזור לזוגות, לדייק את מה צריך, ולפעמים טיפול באחד מבני הזוג שמרגיע את החרדה, מרגיע את המתח, את המצוקה, יכול לאפשר גם איזשהו שיח שהוא יותר טוב. אני אגיד שלפעמים זה גם קשור לגורמים אישיותיים, ולסגנונות התקשרות, ואז אנחנו במקומות שהם באמת מאוד מאוד מורכבים. וגם, שוב, דיברתי על tailored medicine, זה להגיד לכל אחד מתאים משהו מסוים, ואנחנו לא לכולנו מתאים את אותו בן זוג, או את אותה בת זוג, אז זה נורא לדייק לכל אחד את מה נכון עבורו.
ולמען האמת, רובנו לא יודעים עד שאנחנו מגיעים לרגע מה אנחנו צריכים. זאת אומרת, אנחנו אולי הרבה פעמים לא נדע להגיד איזה... איזה סגנון של תמיכה אנחנו נצטרך, והאם אנחנו רוצים להיות עטופים עד חנק, או שאני באמת אצטרך אוויר וזמן וספייס.
נכון, למרות שאנחנו חווינו עוד דברים בחיים, והרבה פעמים אנחנו יכולים ללמוד משם, איך היינו, לא יודעת מה, אחרי לידה.
בדיוק.
או איך היינו סתם כשנכשלנו בטסט. אני חושבת, כן, אמרתי בהתחלה שאנחנו נכנסים לעולם, מטופלות נכנסות לעולם זר, אז מצד אחד יש משהו מאוד אחר בתוך ההתמודדות, והוא דורש תהליך של גילוי וחיפוש ולמידה, ומצד שני כן יש את הדברים שמוכרים, אנחנו לא משתנים, אנחנו מגלים את עצמנו בעוד פן מסוים, אז יש דברים שנמשכים ודברים שהם לימוד חדש.
אני, האמת, הייתי שמחה גם להתעכב, את אמרת ככה בשתי מילים, שהרבה פעמים הבני זוג מרגישים חסרי אונים, מול הדבר הזה, שממש אין להם מה לעשות, לא במובן הסיעודי, אלא במובן הרגשי. אז כן הייתי שמחה שקצת תרחיבי על זה, כי אני מאוד מזדהה עם המשפט הזה.
אני חושבת ש... נגיד בפסיכולוגיה יש את ההבחנה בין doing ל-being. הרבה פעמים קל לנו יותר להיות בתהליך של עשייה, ולהגיד, אוקיי, אני צריך, לא יודעת מה, להשיג תרופה, צריך לעשות זה, צריך לעשות זה, יש מלא דברים שצריך לעשות. וכשאתה מדבר על תמיכה שהיא תמיכה רגשית, לפעמים מה שאתה צריך זה בעיקר להיות. ואיך אתה שם, בלי לדבר, בלי בהכרח לעשות משהו, זו משימה מאוד מאוד קשה. כלומר, להכיל חוויות רגשיות קשות של אדם שיקר לך, ולא לברוח. עכשיו, לברוח זה לא אומר לעבור דירה, לברוח זה למשל לעודד. תגיד, אל תדאגי, יהיה בסדר. זה גם בריחה. כי אני בורחת מזה שכרגע לא בסדר, שכרגע קשה לה, שכרגע אפשר להיות באיזשהו מקום ביחד של קושי. והאמת שמה שאנחנו רואים בין בני זוג, הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה conspiracy of silence, זה בני הזוג מנסים להגן אחד על השני מפני החוויות הקשות, ומה שנוצרת זו שתיקה, ומה שנוצרת כתוצאה מהשתיקה זו בדידות מאוד גדולה. אז כל אחד עצוב לבד, או כל אחד מפחד לבד, במקום להגיד, רגע, את מפחד, גם אני מפחד. ולהבין שכשאני משתף את בת הזוג שלי בזה שאני מפחד, אני לא לוקח לכוח, אני מייצר יחד. והשיתוף הזה יש לו כוח של, שבאמת אני חושבת הדבר הכי קשה בעיניי מכל השנים שאני עובדת בתחום, זה מקומות שיש בהם בדידות מאוד גדולה. קושי הוא חלק מהחיים, עצב הוא חלק מהחיים, אבל לא חייבים להיות שם לבד. וכשבני זוג יכולים להרשות לעצמם להיות נוכחים, ואולי גם להיות שותפים לחוויות הלא פשוטות, ששניהם עוברים, אמרנו לפני רגע גם בני הזוג עוברים את זה, אז אני חושבת שמשם יש, הקלה והטבה ביכולת להיות שם. ואני אגיד גם עוד משהו, אני חושבת שגם אפשר להגיד שבן הזוג ובת הזוג, בוודאי כשנשים חולות, זה לא המקור היחידי והבלעדי. כמו שבחיים יש לנו, יש לנו חברות, יש לנו עוד מעגלי תמיכה, יש לנו... ומותר לבן הזוג לצאת לפגוש את החברים שלו, ומותר לבת הזוג ללכת לפגוש את החברות שלה, ולא להיות כל הזמן ביחד. וזה גם בסדר לפעמים לנשום אחד מהשני, לא צריכים...
לגמרי.
אז מצד אחד זה מאוד להיות, ומצד שני גם לאפשר לכל אחד. ואולי עוד דבר חשוב בהקשר הזה, ש... אני לא יודעת אם היינו רוצים, אבל... יכול להיות שיש לנו איזה פנטזיה לפעמים שמי שאיתנו יהיה, יתמודד כמונו, אבל הרוב בני זוג מתמודדים בדרכים שונות, ואחד המפתחות החשובים לזוגיות וליכולת לעבור את הדבר הזה, זה היכולת לכבד אחד את השני באופן שבו הוא מתמודד, ולהבין שאנשים שונים זקוקים לדברים שונים, אז גם הבן זוג שלי לא בהכרח צריך את מה שאני צריכה. ואם אני צריכה עכשיו לא להפסיק לדבר את עצמי לדעת, והוא צריך עכשיו קצת שקט, אז יכול להיות שאני כרגע אכבד את זה ואמצא מקום אחר, או שהוא כרגע יכבד את זה ויתאמץ מאוד בשבילי. אבל זה עוד פעם, אנחנו חוזרים לדבר שדיברנו, איזושהי תקשורת, איזושהי יכולת לדבר את הדברים, לשתף, לומר, כי אחרת קשה מאוד לגשר או להבין איפה כל אחד נמצא.
לגמרי. הטיפולים היום הופכים להיות יותר מוכווני בית ממה שאני מבינה, או אשפוז יום אפילו, ונופל בעצם יותר נטל על בני ובנות הזוג. באמת נטל של טיפול סיעודי אולי, וזה יכול גם להיות לאורך הרבה מאוד זמן, אולי שנים אפילו. יכול להיות שעוד נצליח לעשות פרק בנושא הזה של תשישות החמלה בצוותים רפואיים, אבל מאחר ובני בנות הזוג של המטופלים הופכים בין לילה לקרגיברס, שהם בעצם איזושהי מין שלוחה של הצוות הרפואי, האם במחקרים גיליתם את האלמנט הזה של תשישות החמלה, ואולי תסבירי לנו בקצרה גם מה זה אומר המושג הזה, ואיך זה בעצם בא לידי ביטוי, כי זה פתאום משהו מאוד זר בתוך זוגיות.
אז אני אגיד שזה מחקר שלא אני עשיתי על בני זוג, אני עושה, מרב המחקר שלי על תשישות החמלה הוא בקרב הצוותים, ואני אגיד שתשישות החמלה, אני מאוד אוהבת את המושג הזה, כי הוא מעיד על זה שבבסיס יש חמלה.
יש חמלה,
ממש.
כן.
שזה בא מהמקום הטוב, שאני שנייה אדבר על, על רופאים, שרופאים שאנחנו פוגשים אותם אולי למנוכרים, ורחוקים מהחולים שלהם, ואפילו לפעמים לא נעימים לחולים, התחילו ממקום טוב, התחילו ממקום שהם באו לעשות טוב, לעזור. ובחלק גדול מהזוגות, בבסיס יש חמלה. יש... קרבה וחמלה, אני כבר עושה כוכבית לשלושתנו, שאולי נדבר שנייה על הזוגות שבהם זה לא כך. כי לא כל מי שחולה, זה על בסיס זוגיות טובה, ואולי צריכים גם להגיד שם משהו.
נכון.
אבל התשישות מתארת איזשהו מצב שבו החשיפה ממושכת לסבל, לצד הרצון והצורך להקל על הסבל הזה, ולא תמיד ההצלחה לעשות את זה, כי חלק מהמציאויות הן לא בידיים שלנו, ואין לנו שליטה על הכל, עשויות לייצר לפעמים מצב שבו האדם המטפל מתקשה לשמר אמפתיה לאורך זמן, והוא משתמש בכל מיני מנגנונים שעוזרים לו להימנע מהמצוקה שהוא חווה. כמו הרחקה, להרחיק את עצמו מהסיטואציה, כמו מקומות שאתה אולי תקוע בתוך הסיטואציה, אבל אתה יכול להיות לא אמפתי לאדם שאתה מטפל בו. והתופעה הזאת נמצאה גם בקרב מטפלים. אני אגיד שכל המחקר של קייר גיבינג בכלל התחיל בעבודה של, על בני זוג של חולים עם דמנציה ואלצהיימר. זה, המחקר הבסיסי התחיל משם. ואנחנו מוצאים את זה. אני חושבת שאחד הדברים שמסייעים לא להגיע לשם, זה המקום של הסלף-קר. היכולת שלך גם לדאוג לעצמך. היכולת שלך לשמור על עצמך בתוך הסיטואציה, ולהבין ש... שמדובר על איזשהו טווח שבו מצד אחד אתה קרוב מאוד לאדם שאתה מטפל בו, ומצד שני, אתה לא שוקע וצולל איתו בתוך ההזדהויות, ושם אתה הולך לאיבוד. כלומר, היכולת כן, באמפתיה, אנחנו אומרים, זה להיות בנעליים של מישהו אחר, אבל גם על היכולת לצאת משם. ואתה צריך לשמר את זה. אני אגיד, כשאתה מטפל במישהו בבית לאורך זמן, זה לפעמים מאוד מאוד קשה, לפעמים גם יש התנהגויות שהן לא פשוטות. ואני חושבת שהמקום שבו המערכת ובו משפחות רחבות יכולות לעזור, זה המקום שבו, שוב, אנחנו שואלים את בן הזוג מה שלומך, שבו אנחנו דואגים לו, מאפשרים לו קצת לנשום, לצאת מתוך המקום הזה. כשזוג נמצא רק הוא לבדו, ואין שום מערכת שמסייעת גם, זה קשה. אנחנו חיים במדינה, כמו שאומרים בירושלים, ברוך השם, שיש בה משפחות גדולות, שאנחנו כן. לא מאוד רחוקים אחד מהשני, זה לא כמו בצפון אמריקה. ומקומות שיש בהם או משפחה או קהילה, לפעמים זה קהילות שיכולות מאוד מאוד לעזור, אז יש בזה עזרה מאוד מאוד גדולה. אז אני חושבת שזה נושא קשה ומשמעותי. אני גם אגיד שנייה משהו על הטיפול הסיעודי, שבעיניי זו שאלה שצריכה להישאל מי עושה את הטיפול הסיעודי. ולפעמים יש זוגות שמתעקשים שבן הזוג יעשה, ואני מרשה לעצמי תמיד לשאול אותם, כי איך אפשר לקלח או להחליף חיתול, ואחרי זה להיות באינטימיות ובמיניות? האם זה, אני לא אומרת שזה לא אפשר, יש זוגות שמצליחים.
השאלה אם זה אפשר.
השאלה אם לזוג הספציפי הזה זה מתאים. והאם נכון לפעמים להוציא את הטיפול הסיעודי ולהיעזר בגורמים שהם יותר מקצועיים, ולשמר את ה, את ה, את האינטימיות בין בני הזוג. אני אגיד שלפעמים הטיפול הסיעודי הוא גם הבריחה מהבינג. הוא הבריחה, דרך אגב, זה או טיפול הסיעודי, או שמה שרואים ב, נגיד בשלבי סוף חיים הרבה פעמים בבית חולים, זה משפחות שלא מפסיקות להאכיל את החולה. עכשיו, את אומרת להם הרבה פעמים, הם לא צריכים אוכל בשלב הזה, זה לא חסר טעם. ומתעקשים על עוד אוכל ועוד אוכל, כש... לא מסתכלים על החולה, אלא מסתכלים על בני המשפחה, אז אפשר להיות אמפתיים לניסיונות האלו, כי זה הדרך שלהם לחפש מה אפשר לעשות בתוך הסיטואציה הבלתי נסבלת הזאת. כן. אז חלק מהסיפור זה הפחד מלהיות עוד פעם בלי משהו לעשות, אלא פשוט בלהיות שהוא מאוד מאוד קשה.
נכון. רצית לדבר על, על מה קורה בזוגיות שלא מתחילה עם חמלה. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים למצב של המחלה עם בזוגיות טובה.
יש לנו פנטזיה, היה כזה פעם פרק בזהו זה, של אבא ובן שנפגשים אחרי סכסוכים, אחרי שנים שהם לא נפגשו. זה לא עובד. קהלת צדק מה שהיה הוא שיהיה. כלומר, לרוב אנחנו מוצאים משפחות שיש בהן, או זוגות שיש בהן קשר מאוד טוב, המחלה תחזק את הקשר, תהפוך אותו לעוד יותר קרוב, ומשפחות או זוגות שבהן יש קונפליקטים, סכסוכים, אלימות, פגיעה, הדברים האלו ימשיכו להתאבות תוך כדי המחלה. המחלה לא יכולה לפרק זמן מאוד קצר, לטשטש את זה ולהגיד, יש לנו איזה ערך דבש, זה לאורך זמן, זה לא, מהניסיון שלנו זה לא נשמר, בוודאי ללא טיפול בתוך, באותם זוגות ומשפחות. אני חושבת שמוטלת עלינו החובה בתור אנשי מקצוע לזהות נשים שחוות אלימות בתוך משפחה, לשאול על אלימות כשהם פוגשים את הרופאה. אנחנו, אני יכולה להגיד שהרופאה שאני עובדת איתה עושה את זה באופן עקבי, לשאול על פגיעות מיניות. אנחנו ככה בהרבה מחשבה על מה קורה לנשים שעברו פגיעה מינית וחולות בסרטן שעד עכשיו, לאן זה לוקח אותם, מה זה אומר, איך הצוות, ובכלל איך להיכנס לתוך מערכת רפואית שיש בה הרבה חודרנות, זה לא פגיעה, אבל הרבה עיסוק בגוף, כן. איפה זה לוקח אותם. וקבוצת הנשים האלו זה לא ספק נשים שצריכות מענה עוד יותר מוכוון ומועדות לפורענות במובן של המצוקה הנפשית שהן עשויות לחוות. ולצערנו הרב, הלימוד במשפחה זה לא משהו כזה נדיר, כן. וסרטן זה לא כזה דבר נדיר, אז הסיכוי שנפגוש גם את המשפחות האלו אצלנו הוא קיים. ואני חושבת שזה לפעמים גם מקום שיכול להציל את הנשים האלו, כי אנחנו רואים אותם. אבל זה משהו שדורש תשומת לב מיוחדת. כי אנחנו מדברים על זוגות ועל תמיכה וזה, אבל לא כולם מגיעים ממערכת שהיא תומכת ושהיא טובה.
אני באמת, כל השיחה הזאת לוקחת אותי למקום, אנחנו מדברים איך אפשר לתת בעצם מערך תמיכה כזה לבני זוג, בנות זוג או משפחה, אבל מה קורה בפועל במערכת הבריאות הציבורית? יש מענה לדברים האלו?
אני מחייכת, לא רואים. אני חושבת שיש מענה שהוא לא מספק, ולא בכל מקום. השמיכה מאוד מאוד קצרה, אני משערת שאתם יודעות, וגם שהמאזינים והמאזינות יודעים שמערכת בריאות הנפש היא בקריסה כרגע לגמרי. הקורונה רק עשתה שמות בדבר הזה, אנחנו ברשימות המתנה. וזה נורא נורא מורכב, כי בניגוד נגיד ללא את מה, למרפאה פסיכולוגית, שאפשר להגיד, אוקיי, אני לא מקבלת את המטופלות האלה, כי אין לי מקום, אני לא יכולה לקבל אותם, כי הם פה, הם אצלי. אז אנחנו בשמיכה הקצרה הזאת מנסים להעריך מי הכי זקוקה ומי הכי זקוק, וזה הרבה פעמים לבטים של האם לתת לבן זוג או לתת לאישה,
וואו.
כן. עכשיו לפני רגע אמרנו שהבן זוג לפעמים חווה יותר מצוקה, אז יכול להיות שאני צריכה, אז זה מקום מאוד מאוד מורכב, לפעמים זה לראות ביחד, לפעמים זה לראות, זה לא נכון לראות אותם ביחד, צריך לראות בנפרד. אני חושבת שההכרה שבני זוג או שמשפחות הם חלק מהסיפור הרפואי, זו מגמה שהתחילה, אבל יש שם עוד דרך מאוד מאוד ארוכה לעשות. ניתן לזה שתי דוגמאות. אחד, בחוק זכויות החולה המשפחה לא קיימת.
וואו.
אין לה שום מעמד. החוק הזה הוא בהרבה מאוד מובנים קאט ופייסט מהחוק האמריקאי. אנחנו ממש לא בחברה שהתרבות שלה היא תרבות אמריקאית בהקשר המשפחתי. החוק החולה הנוטה למות זה חוק שבו המשפחה היא חלק מאחריות הצוות הרפואי. אז הנה, ראינו התקדמות, כי הוא חוק הרבה יותר מאוחר, ויש, פתאום המשפחה היא כן חלק מהסיפור, אז זה מעודד. ואם נסתכל על בתי החולים לילדים, שהיום ברור לכולם שהמשפחה היא חלק מהסיפור, ההורים, האחאים, אז לפני לא הרבה מאוד שנים החיים בכלל חשב עליהם, וגם ילדים, אתם יודעים, ב-1950, ילדים מושפזו בבתי חולים לילדים, בלי הורים, להורים היו שעות ביקור, של פעם בשלושה ימים, לאיזה שעה, שעתיים, אנחנו עשינו דרך משם, אז לי יש איזו פנטזיה, שהדרך הזאת תקרה גם בבתי החולים של המבוגרים, שיהיה ברור שהמשפחה היא חלק מאוד משמעותי במה שקורה. אני אגיד שבמחקרים שיש לנו על בני ובנות זוג של חולים, פחות באונקולוגיה, אבל נגיד קשישים שהם חולים, אנחנו יודעים על יותר תחלואה פיזית של בני בנות זוג, כלומר, עצם העובדה שאתה מטפל כרגע בבן או בת זוג חולים, שם אותך בסיכון לתחלואה פיזית ולתמותה.
וואו.
בתל השומר יש פרויקט מאוד מאוד יפה באונקולוגיה של מרפאת משפחות, של צוות כולל רופאת משפחה, נפלאה, שהם מטפלים בבני משפחה של חולים. אז אני חושבת שיוזמות כאלו, או העבודה שאנחנו, קבוצות של בני זוג שהאגודה למחלה בסרטן עושה, כל מיני יוזמות כאלו, הם קריאת כיוון נכונה למערכת. אנחנו מנסים, אנחנו במועצה הלאומית לאונקולוגיה מגישים עכשיו תוכנית לשיקום חולי סרטן, ושמענו את הקול של גם לתת מענה לבני משפחה בסוף התהליך של הטיפול ובשיקום. אז הקולות האלו יותר ויותר נשמעים, יש עוד דרך מאוד מאוד ארוכה לעשות שם.
וואו, אני יכולה להגיד באופן אישי שמהרעיון הזה אני חושבת שכל על דרך בה אני אהיה רופאה תשתנה. ממש ככה, זה ממש נקודת מפנה עבורי הרעיון הזה איתך. ואני מעודדת כל מי שמאזין ומאזינה לנו לתת חיבוק, נגיד בהסכמה, כן? אנחנו בעולם כזה, אבל בין אם וירטואלי לתמיכתי בכלליות, לכל המערך שיש סביב המטופל והמטופלת, ולשאול אותם מה שלומם. אני חושבת שנגמר לנו הזמן.
זהו. רציתי להגיד שיש לי עוד רשימה של שאלות שהייתי שמחה להמשיך לנהל את השיחה הזאת. אבל באמת נאלץ לסיים עכשיו. היה לנו מרתק. אני חושבת שבאמת את עוסקת בתחום כל כך חשוב. כבוד גדול לנו שהסכמת לבוא לדבר פה היום.
אני גם אשמח, יש לך איזה מילות סיום או משהו
שאת רוצה?
אני חושבת שאני אשאר עם החיבוק שאמרת, ואחד התיאורטיקנים בפסיכותרפיה אמר שלפעמים אתה לא צריך לתת אותו באמת, אבל אתה יכול להגיד שאני מרגישה שאתה צריך עכשיו חיבוק. ואני נותנת לך, אפשר גם לומר את זה גם אם זה לא בפועל. אבל שהבסיס זה להפוך את האנשים השקופים ואת העבודות השקופות, שעל זה בכלל לא הספקנו לדבר, על העבודה השקופה שמתחברת גם למגדר, אבל של caregiving, להפוך אותם לפחות שקופים, לראות אותם, לתת להם מקום ולתת להם להשמיע את הקול שלהם. ותודה שנתתם לי. תודה רבה.
תודה רבה.
אז תעקבו אחרינו ברשתות, תשתפו את הפרק כמובן, ונשתמע בפרק הבא.
יאללה ביי.